הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית, פרק מספר 17. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אהלן, יהודה, מה קורה?
הלו, כל טוב. מאז שהייתי פה פעם אחרונה, נראה לי שסיימתי דוקטורט.
סיימת את הדוקטורט? אני אפילו לא ידעתי מזה.
כן, הגשתי את התזה, נבחנתי עליה, קיבלתי תיקונים, הגשתי אותה מחדש, ועכשיו אני מחכה שמכון ויצמן יאשר לי את התזה.
אז אסור לי לקרוא לך עדיין דוקטור?
עדיין לא.
אתה לא דוקטור יהודה עדיין?
עדיין לא.
טוב, אבל בקרוב יהיה לנו דוקטור במגישי התוכנית, כן, בקאסט. זה מרגש. כשהתחלנו את התוכנית, מה היית? מה עשית?
מתי התחלנו את התוכנית?
2015, יוני.
2015, הייתי בדוקטורט.
יפה.
יוני 2015, נראה לי חזרתי אז מאוסטרליה. יכול להיות.
מעניין.
לא, זה היה שנה בתוך הדוקטורט, כן.
אוקיי.
משהו כזה.
שאלות שנגיע אליהם גם בפרק ה-200. כן, נוכל לשאול דברים כאלה.
אני אלמד. זה שוב הבית לפרק.
כן, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, על כל המשחקים כולם. השבוע נדבר בעיקר על משחקי וידאו. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isa.me, שם גם תוכלו למצוא את הכישורים להרשמה באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, בין אם זה אייטונס או ספוטיפיי או גוגל או וואטאבר. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל שלשום או אתמול העליתי את הגרפיקה החדשה של התוכנית גם למנהל הפודקאסט, אז מתישהו כשכל הקטלוגים יתעדכנו, אתם תוכלו לראות גם את הגרפיקה החדשה בזה. No more, הלוגו על הרקע של של תמונה בכתום וירוק, שיהיה איזשהו משחק לוח שלקחתי מגוגל. כן. זהו, ואפרופו עיצובים, אז כמובן שבעוד 3 פרקים יהיה פרק ה-200, נחגוג אותו בשני לאפריל, עם מגוון מנחים שיגיעו לשדר איתנו, אני צריך להעלות את המיקרופון, ולרגל האירוע כמובן שיש לנו את החולצות וכוסות וכן הלאה שאפשר למצוא בחנות המרץ, isa.me/merch, וכך זה עוד דרך שבה אפשר לתמוך בערוץ, וכל זה להשיג חולצה ממש ממש מגניבה.
אני הזמנתי חולצה ואני מאוד מקווה שהיא תגיע לפני הפרק, למרות שקורונה, אז אי אפשר לדעת מתי דברים יגיעו.
כן, באמת שאי אפשר לדעת. העיצוב של נועה ליברמן פלשקס הנהדרת, ובאמת שהיה תענוג לעבוד איתה על זה. מה עוד יש לנו? אז כן, אז עוד דרכים לתמוך בתוכנית, אם אתם נהנים ממנה. אז קודם כל, לפרק ה-200, אתם בבקשה הגישו לנו שאלות, אנחנו נדבר על כל מיני דברים ושטויות וכן הלאה. אז בכתובת המייל, gameburning@isa.me, אתם יכולים לכתוב, אתם יכולים לכתוב בפייסבוק, אתם יכולים לכתוב בטוויטר, בכל דרך שבה אנחנו נמצאים, אפשר לשלוח לנו שאלות כדי שנדבר עליהם בתוכנית ה-200, וכמובן שזה יהיה בשידור חי, טפו-טפו, אז גם תוכלו פשוט להיכנס לצ'אט ולשאול אותנו שאלות תוך כדי התוכנית, זה גם משהו שאפשר לעשות. חוץ מזה, כמובן, ערוץ הטוויץ', היום ספציפית אנחנו לא משדרים בשידור חי, אבל בדרך כלל כן, ערוץ הטוויץ', twitch.tv/isel.me, אפשר לתמוך בתוכנית על ידי הרשמה לערוץ, מתן טיפינג וביטים וצ'ירינג וכן הלאה, ויש לנו גם קישורי אפיליאט, Humble Bundle, DriveThru ו-Book Depository, זה /humble/drive/books. כל הקישורים, כמובן, גם בערוץ הפרק, וגם בערוץ הטוויץ', בערוץ הטוויץ' מתחת לנגן יש את הקישורים, יש שם גם נגיד את התיקיית, לא תיקיית, העמוד שלי ב-itch.io, שבו יש את הספרי משחקי תפקידים שהוצאתי, ועוד כל מיני משחקי תפקידים קטנים יותר, וכל מיני ניסויים שלי בפיתוח משחקים, אז גם זה יש שם. עם למי שמתעניין. זהו, זה הפתיח. נדבר על משחקים, כן, על משחקים שיחקנו. לפני שאני אפנה את הבמה ליהודה שהביא לנו בעיקר הרבה דיבורים על באגים.
כן.
אני אספר על סטארדו ואלי לסוויץ' בסוף השבוע האחרון.
יש לי שאלה.
כן.
היית צריך לקנות אותו מחדש לסוויץ' מן הסתם, נכון?
כן, בהחלט.
והוא, יש לו את הקרוס סייפינג הזה של חלק ממשחקי סוויץ' יש?
לא בדקתי.
כי אני יודע שנגיד לדיביניטי 2, כאילו דיביניטי אוריג'ינל סין 2, יש את השתיק הזה, ואני ממש רוצה לקנות אותו לסוויץ', ואז הוא שומר את כל הסייבים בענן שמסונכרן עם הענן של סטים, ואז וואלה. אתה יכול לשחק במחשב, לשמור, לצאת, וכמה דקות אחרי זה להתחבר לסוויץ' ולהמשיך לשחק מאותה שמירה. אז אני יודע שיש כמה משחקים שעושים את זה, אז סקרן אותי גם אם זה עושה את זה.
אז לא נראה לי שיש את הדבר הזה, ולא רק כי, לא יודע מה עם דיביניטי, אבל לסטארדו ואלי יש שם מודים נגיד, שאין אותם לסוויץ' וזה, זה הבעיה הכי גדולה עם המשחק לסוויץ'. אוקיי, בוא נדבר על זה מההתחלה. אז קודם כל, ארגנתי מחדש את העמדת מחשב שלי, והתפנו לי מקומות USB, אז חיברתי מחדש את הקפצ'ר קארד, שהיה מחובר בהתחלה לסוויץ', כי פתאום היה לי USB פנוי, ואמרתי, וואלה, אני רוצה להזרים משהו, בוא נבדוק איזה משחקים יש במחיר נורמלי, בדיוק היה מבצע, טוב, תמיד יש איזשהו מבצע בסוויץ', במיוחד על משחקי אינדי, לא על משחקי נינטנדו, ובחרתי שלושה משחקים, מונלייטר, שרציתי לחזור עליו מלא זמן, ואמרתי, אוקיי, קונטרולר, זה יעבוד יותר טוב, גרייביארד קיפר, שיש לו אותו לפי-סי, ולא יצא לשחק בו פי-סי מעולם עד עכשיו.
ממש ראיתי, כיף.
כן, ראיתי אותו בטוויץ', ורציתי לשחק בו, אז שקלתי את זה, וסטארדו ואלי, אם כבר לוקחים, סטארדו ואלי היה יקר יותר ב$5 מאחרים, וזרקתי... איך קוראים לזה? סקר בטוויטר, וכמובן שבחרו את סטארדו ואלי, כי זה חביב הקהל של כולם, אז אמרתי, יאללה, סבב. לא שיחקתי בסטארדו ואלי, פחות יותר מאז שהמשחק יצא, כאילו היה לי איזה משחק של 40 ומשהו שעות, ומאז המשחק עבר מלא 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 עדכונים. אז ביום שבת בהיר, ישבתי ושיחקתי סטארדו ואלי, ושידרתי אותו במשך 2.5 שעות, רק שלצערי רק 1.25 שעות מתוכם באמת שודרה, ואז אובייס נתקע, ואני לא ידעתי מזה, אני לא ידעתי שהאובייס נתקע, ואני פשוט המשכתי לשדר ולדבר, ושום דבר מזה לא שודר.
אף אחד לא רע?
כן, שזה מאוד מאכזב, אבל לא נורא, כי דווקא היו כמה צופים בהתחלה, ושאלו אותי שאלות בצ'אט, והיה נחמד. אני לא יודע איך לגרום לאובייס לא להתקע. Anyways.
אף אחד לא. זה הקטע של OBS.
נכון. אז שיחקתי סטארדו ואלי, וכן, והוא מגניב, הוא חביב, כמו שזכרתי אותו ב-PC, והוא ברובו עובד סבבה. אממה, סטארדו ואלי דורש פרסיז'ן מסוים, בדרך שבה המערכת הפארמינג שלו עובדת. כי אתה עובר על משבצות, ואתה צריך... לאדר אותן ולזרוע בהן ולהשקוט אותן וכן הלאה. וזה עובד ממש גרוע עם הקונטרולר. הקונטרולר סופר לא מדויק. עכשיו, אני לא משתמש בג'וי-קונס הרגילים, אני משתמש בקונטרולר צד ג' של חברת 8B2, שבאופן כללי הוא מדהים, ואני פשוט לא חושב שזה קשור. אני חושב שהמשחק lack precision בצורה שהעבירו אותו מהמחשב לסוויץ', זה גרם לי להתעצבן כל פעם מחדש, כי כל פעם שאתה רוצה לטפל בחלקת ירק שלך, אתה צריך לזוז ממש ממש בזהירות, והרבה פעמים אתה משקה את המקום על הנכון, ואז נגמר לך המים, ואתה צריך ללכת למלא אותם, וזה לא נגמר רק בפארמינג, גם כשאתה בא ואתה רוצה לנקש עשבים, או לחצוב באבנים, או לקרות עצים, אתה כל הזמן צריך לתקן את המקום שהמשחק חושב שאתה מנסה לסמן, וזה מאוד 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 מתסכל. לא מתסכל ברמה של וואלה, אני זורק עכשיו את המשחק ולא רוצה לחזור אליו, אבל זה מוריד מאוד מהחוויה בשבילי. במיוחד. עכשיו, כן, זה קשור לזה שאני לא רגיל לשחק במשחקים קונטרולר והכל, אבל וואלה, גם את אותה חוסר יכולת לשחק בקונטרולר הייתה לי עם פוקימון והייתה לי עם Fire Emblem, ואני יודע לזהות מתי הבעייתיות עם השליטה היא בעייתיות שלי שאני לא רגיל אליה, ומתי הבעייתיות היא מעבר לשליטה שלי והיא כבר ברמה של המשחק. עכשיו, החודש, עוד 10 ימים לדעתי, יוצא Animal Crossing, שזה אחד מה-OG Farming Life Sims של נינטנדו.
20 לחודש.
כן. ואני מתכוון לקנות אותו, ונראה האם הוא נשלט יותר טוב בסוויץ' מאשר סטארדו ואלי. וכי אני פשוט חושב שזה עניין של פורט לא מאוד מוצלח מבחינת שליטה.
ניסית לשחק עם הטאץ'?
לא. לא ניסיתי לשחק עם... אני אגיד לך, אוקיי. אני הוצאתי את הקונסולה מהדוק לטאץ' בשביל להקליד בהתחלת המשחק את השמות, וגיליתי שהממשק שלו הוא לא טאץ' אנייבלד. עדיין הייתי צריך לזוז בין השדות והכפתורים עם הסטיק.
אז בוז.
כן. אז זה עוד משהו לרעת המשחק. עכשיו, מעבר לחוסר הנוחיות הזאת, הדבר הכי מציק בשליטה בסוויץ', וזה לא קשור רק לשליטה בסוויץ', אלא גם לחוסר התמיכה במודים, שפשוט אין, זה הדייג. הדייג בסטארדו ואלי הוא גרוע, הוא תמיד היה גרוע, הוא בלתי נסבל, ואני במחשב השתמשתי במודים שפשוט הפכו אותו לנון-אישו. כלומר, זה הוריד את כל המיני-גיים הזה, וכך יכולתי לדוג. ובסוויץ' אתה לא יכול לעשות את זה, וזה פשוט גרוע. הדייג בסטארדו ואלי גרוע, וזהו, ואין לי מה להגיד על זה, הוא פשוט גרוע. אין פה redeeming qualities.
אז לא.
תשמע, אני מתכוון להמשיך לשחק בו. שוב, כל הבעיות האלה הן לא בעיות ברמה שאני הולך לזרוק את המשחק, אבל קצת מחזב, כאילו, להגיד לך את האמת, אני לא יודע איך היה אפשר להעביר כמו שצריך את השליטה מהמחשב לסוויץ', בצורה שבה עושים, כאילו, המשחק הזה בנוי על זה שאתה, הוא בנוי על משבצות, הוא פשוט בנוי על משבצות, ו... כל הפרסיז'ן שלו מכוון למשבצות, אז אני לא יודע, אולי היו צריכים לשנות את זה בצורה מהותית, בשביל שהוא יעבוד הסוויץ' כמו שצריך. לא יודע. כן, אז זהו, אז זה מה שהייתה החוויה שלי בסוויץ'. עוד שיחקתי מלא Surviving Mars, אבל אני אדבר על זה כשיודה אדבר על זה. לקראת הסוף, אם אין לנו זמן.
אז, ילון, אז אני בעיקר מקטר על דברים. אז לפני... איקס זמן, נראה לי, כמעט 3 שבועות או משהו כזה, יצא וולסן, Lords of Mayhem.
זה וולסן, החלטנו שקוראים לזה וולסן, ולא וולקן, או וולסן. יש איזה 5 דרכים שונות לקרוא את המילה הזאת.
שהתמודדו, זה משחק חרה, ולא מגיע שיקראו לו בשם. מי שלא יודע, זה משחק שהיה רץ בקיקסטארטר לפני 1 מיליארד שנה שכזה, היה לו שם אחר לגמרי, והוא היה אמור להיות ARPG בעולם פתוח מטורף לגמרי, שזה היה בדיוק בשלהי דיאבלו 3 זכרה, ויש בו קשת בענן והוא לא אפל וקודר ורע, והם אמרו, אנחנו עושים יופי של אפלה, ולמדנו מדיאבלו, ולמדנו מ... איך קוראים לה? לא דיאבלו. Path of Exile.
כן.
ואנחנו נעשה הכל ביחד, וזה יהיה מדהים ומעולה, ואתם תראו. ואז הם שינו את השם, ושינו את כל המשחק הזה 16 פעמים, ומי ששיחק באלפא, הבטא הייתה שונה לגמרי, ומה שיצא בסוף זה איזה משהו קצת משודרג מהבטא שהייתה לא מזמן. לא משהו. אבל קניתי אותו במבצע לפני שהוא יצא, ומסתבר שהחברה הזאת למדה איזה טריק משעשע, שככל שאתה קונה את המשחק מוקדם יותר, הוא זול יותר. ואז באלפא הוא היה ממש זול, ואז אחר כך בבטא הוא נהיה קצת יותר יקר, ואז ככל שהפאזות התקדמו בבטא הוא נהיה עוד יותר ויותר יקר, ועכשיו כשהוא יצא אז זה המחיר הסופי שלו. לא, הוא לא שווה את המחיר המלא שלו. כשהוא יצא, למשחק יש שתי אופציות איך לשחק איתם, מולטיפלייר או אופליין, שמולטיפלייר זה בגדול אתה לא חייב לשחק עם אנשים, אבל הדמות שלך שמורה על, על הענן שלהם, כדי שלא תרמה את נשמתך ותהפוך את הדמות לשבורה לגמרי, אבל מסתבר שהם הוציאו את המשחק כל כך שבור שלא היית צריך לרמות, כי פשוט היית יכול להיות מיליארדר בתוך 20 דקות של המשחק,
כן,
ולשבור את כל המערכת כסף שלו.
והם לא חשבו שזה יהיה הגיוני לתת אפשרות להעביר דמות מאונליין לאופליין, כאילו אני מבין למה, כן. לא מאופליין לאונליין, אבל הפוך, מה הסיבה שלו? אני באמת שלא מבין.
כן, אף אחד לא הבין, התירוצים שלהם די מפגרים. בגדול נראה לי שהתירוץ זה, פאק, שכחנו לעשות את האופציה הזאת, אז בוא נמצא תירוצים אחרים. אז אחרי שהמשחק יצא, מסתבר שהם לא ציפו שהרבה אנשים יקנו את המשחק, למרות שהם נתנו אותו לכל היוטיוברים בעולם שמשחקים ARPG בחינם, שיספרו על המשחק הזה, זה שבועיים מראש כדי שאנשים יקנו את המשחק, ואז הם אמרו, בבטא היה לנו איזה 3,000 שחקנים, עכשיו יש לנו 20 מיליארד, אז השרתים שלנו לא...
תקשיב, הם כל כך רצו להיות כמו דיאבלו, שהם היו כמו דיאבלו.
אז אחרי שהמשחק יצא, הוא לא עבד 3 ימים באונליין שלו, שהיתרון שלו על דיאבלו זה שלפחות היה לו את האופליין מוד, אז יכולת לשחק שם.
נכון.
אז הוא פשוט, לא, הייתה לו השקה ממש מחורבנת. והעיצוב של הדמויות הוא פשוט מזעזע. הדמות הנשית, אתה משחק או גבר או אישה, אין באמת משמעות למקצוע, אתה בונה את המקצוע תוך כדי, ממש כמו Path of Exile, אבל הדמות הנשית יש לה רגליים באורך הזה 12 מטר, טורסו מאוד קטן, ציצי ענק, בעיות גב, כולה עקומה כזאת, אנשים כאילו, הטוויטר היה מאוד משעשע כשהמשחק יצא על איך לזזל תעצבו דמות שנראית הגיונית, ואז אנשים אמרו, מה אתם רוצים? עם צוות של 13 איש, מעולה, אז שיזכרו 14 שיודע אנטומיה.
רגע, לא, או שהם יכלו שמישהו בצוות שלהם יהיה אישה, ויגיד להם שזה לא הגיוני.
גם יכול להיות. כי אנשים אפילו ישבו את דיאבלו 3, כאילו שהרבה דברים אפשר, רעים אפשר להגיד עליו, אבל הדמויות הנשיות שלו הגיוניות, כאילו הן נראות כמו בני אדם בסופו של דבר, פלוס מינוס שדים, אבל הן נראות כמו בני אדם, אז למה לא לעשות את זה? אז זה, והם לקחו את העץ סקילס של Path of Exile והפכו אותו ל... עוד יותר מסובך עם כל מיני גלגלים שמסתובבים לכל מיני כיוונים, כדי שתוכל לבנות את המסלול המדויק ביותר שאתה רוצה.
רגע, באמת?
מה?
אוקיי, אני לא ידעתי שהעץ...
לא ידעתי שזה מסתובב?
לא, לא ידעתי שזה מסתובב.
יש לו 3 עיגולים, ואתה יכול לסובב את כל העיגולים, ואז אתה יכול לבנות, אתה מטפטף את העץ שלך לאן שאתה רוצה, ככה.
אוקיי, זה מדהים, כי אני באמת ראיתי את העיגולים האלה, ואני לא הבנתי למה זה מסומן, ואני לא ידעתי שאפשר לסובב את זה.
כן, אז זה דווקא די משעשע, אבל ומהתחילת המשחק הם אמרו, כאילו מההתחלה שזה נהיה וולסן כשהם זרקו את מה שהם עשו, הבטיחו בקיקסטארטר, אז הם אמרו, כל בילד שאתם בונים הוא וייבל ותוכלו לסיים את המשחק עם כל בילד שאתם רוצים.
טוב, אז זה אני אף פעם לא מאמין.
והגריינדינג של המשחק, של ה... בילדינג וכל השחק במנוש הזה של כל הדברים האלה יהיה רק רלוונטי לסופר אנד גיים של אחרי העלילה ותוכלו אז. אז אמרתי, טוב, מגניב, אני אוהב לשחק קשתים בהתחלה, אז בניתי לעצמי איזה מסלול ממש מגניב שהופך אותי לאיזה סופר קשת עם שכל חץ שלי יורה 4 חצים וזה חודר 300 דמויות ומקפיא אותם ויש בונוסים להקפאה וזה, אז זה עובד נפלא עד שאתה מגיע לבוס. הבוסים הם דמג' ספונג' מטורף בפאזות. אז כל פאזה של הבוס היא דמג' ספונג' בפני עצמו. ואז אתה, הם ניסו לעשות, תראו, בנינו בוסים עם פאזות, אנחנו נורא דארק סולס, אז בוא נעשה גם כמו בדארק סולס, שחצי מהקרב אתה מתגלגל סביב הבוס, כי הוא מתקיף אותך לכל הכיוונים, ואז אתה בשנייה שהוא לא עושה כלום, אתה מתקיף אותו למוות, ועושה לו איזה עשירית נזק, ואז אתה ממשיך להתגלגל סביבו כמו אידיוט. אז הבוס הראשון, אני לא מספיילר, אני פשוט אומר את הקרבות בוסים, הבוס הראשון הוא ממש נורא, לבוס שם יש שלוש פאזות, שבהתחלה שאתה קולט את זה, הפאזה הראשונה והשנייה זה כאילו, שתי דקות, דן, הוא מת, ואז הפאזה השלישית שלו זה בייסיקלי, הוא נהיה סופר נורא חזק, גם מבחינת נקודות פגיעה וגם מבחינת הנזק שהוא עושה לך, יש לו איזה שלוש התקפות ששתיים מהם הורגות אותך במכה אחת. אז בסה, מה שכן במשחק הזה אתה יכול למות שלוש פעמים עד שאתה חוזר לצ'ק פוינט הקודם. לבוס השני לעומת זאת, אני כזה טוב, הגעתי לקרב בוס השני, בוא נראה איזה מגניב הוא, אז הבוס השני מתחיל בזה שהוא נטוע באמצע החדר ו... אתה רוצח אותו באיזה 5 דקות, ואז הוא פשוט הופך לבוס מדיאבלו, שהוא היה את, לא זוכר איך קוראים לו, אבל היה את הבוס על המרפסת בדיאבלו, שהוא פשוט יושב על המרפסת ואתה רץ מסביבו ובורח מהתקפות, אז זה בייסיקלי אותו דבר. אז זה היה פשוט די מאפן. ומה שכן, ראו שהבטא של המשחק הייתה בעצם ה... אקט 1 של המשחק, וכש... אז הוא מאוד ארוך יחסית, ואקט 2 סיימתי באיזה 3 שעות, ואני כזה, זה נורא קצר, ואז פתאום הבנתי ששמו מלא תוכן באקט 1 ואקט 2 כזה, פאק, הבטחנו 3 אקטים, טוב, נושא אקט 2 ו3.
למשחק הזה יש הרבה יותר בעיות ממה שחשבתי.
כן, ואז יש, אני...
אני אגיד לך מה. אני שיחקתי בו אז כשדיברנו רק איזה משהו כמו 3 שעות, אני אפילו לא הגעתי לפתוח את האולטימט של הדמות שלך, שלמד באמצע, שאני לא יודע את המערכת הזאת בכלל, ודווקא נורא התרשמתי לטובה מזה... בסוף מה? בסוף אקט 1?
בסוף אקט 1, כן.
ומאוד התרשמתי לטובה מזה שהם, דווקא מכן, מזה שהם שילבו את מערכת בניית הדמויות גם של Path of Exile, כולל לתת ריספקינג מה שאין בפאס אוף אקזייל.
יש, דיברנו על זה פעם, זה פשוט עולה כסף.
לא, בפאס אוף אקזייל יש גבול לכמה נקודות אתה יכול ללכת אחורה בכל הקמפיין.
אז זהו, אז יש את נקודות חינם שאתה מקבל בקמפיין, אבל יש אורבו פורגיבנס, נראה לי קוראים לזה.
נכון, אבל בסדר, אבל שוב, אם אני מגיע עם הבילד שלי לדרגה 80-90, ויש לי כאילו 90 ומשהו נקודות עכשיו, האפשרות הריאלית שאני אוכל עכשיו להשיג מספיק אורב אוף רגרץ, מאוד נדירה. פה, שוב, פה זה גם עולה איזשהו משאב, אני לא יודע כמה זה ריאלי לעשות ריספרט לכל העץ, אבל לפחות זה פרונט אנד סנטר, וכן אהבתי ששילבו את מערכת הרונות שיש בדיאבלו. שוב, לא הלכתי מספיק עמוק בשביל לדעת כמה זה נחמד וגמיש. אז לפחות מהדברים האלה התרשמתי, אבל שוב, זה הרשמים של תחילת המשחק. בתחילת המשחק, הבאגים שהכי עצבנו אותי זה הבאגים ב-UI, שדברים שאתה לוחץ עליהם לא נלחצים, וכל מיני דברים.
כן, זה נורא, כאילו, גם כשאתה בא למכור דברים, אז אני רגיל מדיאבלו ופאס אוף אקזייל, שאתה כזה, מקש ימני, מקש ימני, מקש ימני, מקש ימני, מקש ימני, ופה זה כזה, מקש ימני, תחכה שתי שניות, מקש ימני, תחכה שתי
שניות. בדיוק.
למה?
וזה גם באופליין ככה, זה לא יאומן, כאילו, זה לא איזה לג בשרת, זה לג של כל ה-UI.
כן, זה פשוט נורא. אז קיצר, הפסקתי לשחק באמצע הפרק השלישי, כי יש איזה קטע שאתה מגיע למיניבוס, והמיניבוסים בדרך כלל משמעותית יותר קלים מהבוסים, אבל הם יותר קשים ממפלצות רגילות. אז הוא מיניבוס שמזמן עוד שני מיניבוסים, ואז יצורים שיש להם כזה שילד מגן נגד התקפות טווח, שגם מרפים את המיניבוסים.
איזה כיף.
בייסיקלי הדרך היחידה כרגע לנצח את הדמות הזאת עם הקשת, זה איכשהו להפריד מיניבוס, להתאבד עליו, לעשות לו מספיק נזק כדי שהוא ימות, ואז להתרוצץ לאחד אחר ולעשות את זה שוב ושוב ושוב. וזה מה שמעצבן, שכאילו בשלב מסוים אתה אומר, אני ממש שוקל אידר להפסיק לשחק את המשחק עד שהם יאזנו את המשחק, או פשוט לבזבז איזה 2,000 כסף ולבנות דמות חדשה לגמרי שהיא בייסיקלי גוש פלדה עם המון נקודות פגיעה שעם גרזן גדול שעושה צ'ופ, 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 ואז ככה מנצחים את המשחק הכי קל. אז זה ממש מבאס. קיוויתי שהוא יהיה טוב, קיוויתי שהוא יהיה שעשע אותי עד שייצא Path of Exile 2, נראה לי, או דיאבלו 4 שייצא מתישהו, או Torchlight 3. כאילו, בא לי אקשן RPG, כאילו, בוא נודה בזה, הלילות שלהם אף פעם לא נורא טובות, ונורא כיף, פשוט לפעמים, בעיקר אחרי יום עבודה כזה, לשבת מול המסך, עם יד אחת על העכבר, יד אחת, קליק, 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 יא, ירקתי תולו גם קליק, קליק, אבל לא, זה לא סיפור בכלל, הוולסן הזה.
כן, לגמרי. העלילה של Path of Exile דווקא לא רעה, יחסית לז'אנר הזה.
כן, יש לי הבעיה היחידה, באמת, הוא משחק טוב, ויש לו את ה... זה לא סיזנס, קוראים לזה ליגות, כי דיאבלו קרא לזה את הסיזן. בדיאבלו כשיוצא סיזן, אז אתה משחק קצת את האקט 1 של המשחק, כולל איזה... מספיק דרגות שיש לך את כל הסוגי התקפות, ואז אתה מתחיל לעשות adventurings בשביל לעשות unlock לדברים, וזה מגניב. בפאת' אוף אקזייל הם לא עושים את זה.
כן, אתה חייב לרוץ את הקמפיין מחדש.
מההתחלה את כל הקמפיין, אז כאילו, בפעם הראשונה זה מגניב, ובפעם השנייה זה סבבה. בפעם ה-20 כבר די!
כן, בגלל זה... בגלל זה, אלא אם כן אתה מכור למשחק, אתה תשחק רק פעם בכמה ליגות, והדבר הנחמד ש...
כשיוצא איזה משהו מגניב בליגות, שהבנתי שזה ליגה כן, ליגה לא, ואז אני חוזר לשחק, ואז אני משחק עד סוף הזה, מגיע לאיזה שלב מגניב, ואז אני די מוסיק.
כן, האמת שהם מנסים לעשות משהו מגניב בכל ליגה, רק שזה לא תמיד מצליח להם, הדבר הנחמד...
כן, אז הבנתי שהדברים העובדים זה פעם כן, פעם לא.
הדבר הנחמד הוא שנגיד... אני חושב שפעם בשנה הם עושים סוג של ריוואמפ לכל הנקודות בקמפיין שאתה מקבל מכניקות חדשות עם המכניקות שעבדו מהליגות, ואז אם אתה משחק נגיד היום, אז נגיד באקט 5 נפתח לך הביסטיארי, באקט 7 נפתח לך ביטרייל וכאלה, ואז לאורך הקמפיין, עזוב שרצת אותו מיליון פעם, לפחות נפתחים לך כל פעם דברים חדשים לעשות, ומבחינת הפייסינג של המשחק זה ממש מגניב. כמובן שאנחנו נשארים בבעיה שאתה חייב מראש להתחיל מבילד שאתה יודע שיעבוד, אחרת כל המשחק הולך לפח.
זהו, אבל ב Path of Exile רוב הבילדים עובדים לקמפיין, ואז אחרי זה יש לך את המגה בוסים, אז גם הם לא עובדים.
נכון.
את האלדרים ואת כל השיט הזה, שם הם לא עובדים.
כן.
אז לפחות כאילו אתה אומר, אני רוצה לשחק את הקמפיין, אני לא צריך לשבת עכשיו ולקרוא מדריכים שיסבירו לי עד דרגה 8 תעלה ככה, ואז עוד דרגה 12 תמחק הכל וצד, ואז תעשה ככה. לא, זה פשוט עובד עד הסוף, ואם אתה רוצה להגיע לטופ של הליגה באותו זמן, שבור את הראש.
כן, בדיוק ככה. טוב, בוא נתקדם
הלאה. Path of Exile זה חינם, אז
זה תמיד... כן, זה תמיד נכון. גם תמיד אפשר לנסות ו... ולראות אם זה כיף באותו נקודת זמן.
כן. Hearts of Iron 4. אני לא חושב ששיחקתי במשחק הזה איזה שנה וחצי, אבל יוצאת עכשיו הרחבה, לא ריזיסטונס!
יש.
שמוסיפה מלא דברים מגניבים, מכניקות, ממש לא סתם...
מערכת ריגול!
כן, מערכת ריגול ממש, לא סתם עוד שטויות בטק טרי כמו שמנדגנז עשתה. אז פרדוקס מחלקים את המשחק עם הרחבה לסטרימר החביב עליי Enter Elysium, והוא שיחק את הוא משחק עכשיו את לא רזיסטנס, וזה ממש נראה מגניב. אז אמרתי, בוא נחזור לשחק Hearts of Iron. אז לא קניתי את הרחבה כי הרחבות קצת יקרות כשהן יוצאות, אבל יש לי את כל הרחבות הקודמות, אז אמרתי, בוא נשחק משהו מגניב. חשבתי הרבה זמן בלי לשחק, עוד פעם את אנגליה, עוד פעם, אולי ננסה את ארצות הברית שמתחילה לאט למות, ואז אמרתי, נזכרתי שבאחת הרחבות אפשר להדיח את היטלר.
נכון.
ואז להפוך את גרמניה או לקייזר, או דמוקרטית. אז אמרתי, בוא נשחק את גרמניה דמוקרטית.
אוקיי, זה המסלול הקל, כי אני ראיתי פלייטרו ביוטיוב של להחזיר את הקייזר, ואתה צריך שכל כך הרבה דברים יקרו נכון בשביל לעשות את זה, זה מטורף.
כן, זה די פסיכי. אז, וגם הקייזר הוא עוד פעם נהיה פשיסט, אז כאילו זה, אוקיי, אז החלפתי פשיסט אחד בפשיסט אחר, אבל לא, אני רוצה כאילו לשחק דמוקרטי, ואז אני אכנס לאליאנס, ואני אעשה דברים מגניבים. אז הפכתי את גרמניה לדמוקרטית. איטליה נשארת פשיסטית, אני חושב שמעולם לא ראיתי את איטליה הופכת למשהו אחר, כשהמחשב משחק אותה, כן? צרפת הפכה לקומוניסטית, ואז היא עשתה אליאנס עם רוסיה, דה גרט קומיטרן, ואז היו איזה 16 מלחמות עולם מטורפות ש... מסתבר שכגרמניה דמוקרטית אתה יכול לנסות להקים את האיחוד האירופאי. ואז כן, יש לך את ה-Central European Allegiance. אז היה לי את הולנד ובלגיה וצ'כלוסלובקיה ורומניה וכל מיני כאלה באליינס אחר, חוץ מה-Alliance Alliance. ואז צרפת הכריזה מלחמה על יוון, שיוון הייתה בברית שלי, אז אוטומטית, לא צרפת, איטליה הכריזה מלחמה על יוון, ואז אמרתי, מגניב, אז בוא, יאללה, מלחמת עולם נגד איטליה. אז, אז שכנעתי את האוסטרים לאהוב אותי, כי אני גרמני והם אוסטרים, אז זה תמיד אחלה, ואז פשוט פלשתי לאיטליה דרך אוסטריה, וכבשתי את איטליה בצורה די משעשת, מלמעלה למטה, וזה היה מלחמת העולם השנייה הראשונה, שקורתה במשחק. רוסיה וצרפת, שעשו איזה ברית, התקיפו את ליטה, שמסתבר שהייתה בברית, באליינס עם אנגליה, אז אנגליה אמרה, התקפת את ליטה, אז אני אתקיף אתכם. עכשיו, אנגליה לא הלכה להתקיף את רוסיה, היא פשוט כבשה את צרפת והפסיקה. אז היה מאוד משעשע. ואז ארצות הברית נכנסה למלחמה נגד רוסיה. אז אמרתי, יאללה, סבבה, בוא נצטרף איכשהו. ואז פולין, שהיא באליינס שלי, הותקפה על ידי רוסיה, מעולה. אז עכשיו יש מלחמת עולם שנייה שלישית, כאילו שנייה שנייה, של כולם נגד רוסיה. רק שאיכשהו המשחק החליט שבאמת יש שתי מלחמות עולם, זהות, עם שמות שונים, וזה ממש מחרבן את כל היקום. אז כאילו מצד אחד אני המוביל במלחמה, The Great War Between Germany and Russia, אבל מצד שני אני לא כזה תורם למלחמה, The Great War Between the Alliance and Russia, אז אני כזה, תחליטו, או שאני כן תורם, או שלא, כי מה אתם רוצים ממני?
אני אפילו לא ידעתי שיש הפרדה למלחמות שונות בהוי.
כן, יש current wars, אז תמיד אתה רואה את כל המלחמות שקורות בעולם. אז כבשנו את רוסיה, שזה די נחס לכבוש את רוסיה, כי היא אינסופית בגודל. ואז כשנגמרה המלחמה, לקחתי את האזורים של רוסיה שיש להם מלא כסף, ושחררתי את רוסיה, תחזרו להיות רוסים דמוקרטיים, תעזבו אותי בשקט. כבשתי את האזורים המגניבים של צרפת, בעיקר כדי שיהיה לי, בייסיקלי אני מאגף את שוויץ מכל הכיוונים, והבריטים שחררו את צרפת, ואז כזה, ייי, נגמרה המלחמה. ואז יפן הכריזה מלחמה על סין, ואיכשהו התערבבנו עוד פעם במלחמה נוספת, שעכשיו יש שלוש מלחמות עולם, זהות לחלוטין, שפשוט כל אחת מונהגת על ידי מישהו אחר, וכולם נגד יפן.
אני כל כך...
אז הבאגים של המשחק הזה, it's a gift that keeps on giving. זה לא יאמן, כאילו תמיד אני צוחק על זה שלא קונים משחקים של פארדוקס כשהם יוצאים, כי זה פשוט באג במסווה של משחק. אבל זה לא יאמן, כאילו המשחק יצא לפני מלא זמן, ויש לו מלא הרחבות ומלא פאצ'ים, לא יכול להיות שיש את כל הבאגים האלה. בשלב מסוים הפסקתי לקבל את ה-news reports, יש כל כמה, יש, כשדברים קורים, אתה מקבל news report, אז כזה, צרפת capitulated, זה capitulated, אז, ואז בשלב מסוים אני מפסיק לקבל את זה, ואז אני בודק באינטרנט, ואז מסתבר, כן, כשיש מלא מלחמות עולם, המשחק לא יודע למי לשלוח את ה... זה, אז... די, אמא שלכם. אז כן, זה משחק כיף, למי שאוהב את מלחמת, כאילו, את התקופה של מלחמת העולם השנייה. אני מאוד אוהב אותו, זה אחד מהמשחקי גרנד סטרטג'י, איך אתה קורא להם בעברית, שכחתי?
אסטרטגיה רבתי.
אסטרטגיה רבתי, שאני הכי אוהב שלהם, יש להם כאלה שמתרחשים בערך מרומא ועד עכשיו ואת סטלאריס שזה בעתיד, אז אני הכי אוהב אותו ואז את סטלאריס ואז קצת פחות את האחרים. לכל אחד יש טיק קצת אחר וכל מיני דברים כאלה, אבל basically it's the same game.
להוי גם יש, טוב, לכולם יש, יש מודים זה, אבל להוי יש מודים משעשעים במיוחד. אחד המודים שראיתי אצל פראבוס, זה מוד שהופך את הוי ל-My Little Pony. ויש מלחמת עולם, מסתבר, בסיעות השונות של My Little Pony. Who knew?
מסתבר?
Yes.
גם יש, זה משחק שמתרחש מ-1936 עד 1960, אם אני זוכר נכון. אבל יש מודים שלו שהופכים אותו למלחמת העולם הראשונה. אז אם אתם רוצים לבזבז שנים מהחיים שלכם ב... להסתכל על כלום לא קורה כי כולם תקועים בטרנצ'ז, אז זה המוד בשבילכם. מסתבר שעכשיו יצא מוד שהופכת, על המשחק הזה יש חמש מהירויות שונות, אז הוא הופך את מהירות מספר 1 לריל טיים. שעה במשחק זה שעה במציאות.
מה? למה? למה שמישהו ירצה לשחק את זה?
בדיוק! הקומנט בערך היחיד שיש על המוד הזה זה but why, but why, but why, but why, but why, but why. אנשים מורידים את המוד הזה ואני כזה, למה אתם מורידים את המוד הזה? כאילו, הוא מספיק משעומם בשביל להעט את המשחק, אבל למה אתם מספיק משעומם בשביל להוריד את זה?
אחד הדברים שאני הכי אוהב בהוי, זה לחבות לו את ההיסטוריק AI, ולראות איזה דברים משוגעים נהיים באירופה באותה תקופה. כאילו, בעיקרון, כל המשחקי גרנד סטרטג'י ההיסטוריים, הם יוצרים לך אלטרנט היסטוריז, אבל בגלל, אני לא יודע, אולי בגלל שקוסדרי טינגס ואירופה אוניברסליס, הם פשוט לוקחים כך תקופות זמן גדולות, וגם אין את ה... אין את ה-national focuses כמו שבהוי, אז כלומר, השינוי העיקרי באיך שההיסטוריה מתפתחת זה מה אתה כובש. אבל בהוי, בגלל שיש את ה-national focuses, אז אם אתה לא הולך היסטוריק, אתה יכול, כאילו הם הכניסו לשם מלא דברים טופשים שיכולים לקרות, כולל כל מיני איסטר אג, כמו שאמרנו קודם על הקייזר, כאילו, מסתבר... פרדוקס כנראה הוציאו כל מיני דברים הזויים על האצולה האירופאית, ש... אם ההינדנברג לא התפוצצה, אז משפחת המלוכה הגרמנית יכולה לטוס לבריטניה, ואז הם יכולים לבקש את הביטול של, מסתבר שבין בריטניה לגרמניה יש חוק גירוש אצולה או משהו כזה, ואז הם יכולים לבקש את לבטל את החוק של הגירוש אצולה, וכל מיני דברים הזויים כאלה, וכל פעם שהם מוצאים פאט שהם מכניסים עוד שטויות כאלה, למשל, אפרופו לרזיסטנס, עכשיו יש, הם שינו לגמרי את כל ספרד, עכשיו בספרד יש 4 פאקשנס שונים,
אתה... כן, זה פסיכי, אתה יכול בשלב מסוים, אם אתה לא מסתכל טוב על הדיפלומסי טרי, או איך שלא קוראים לעץ הענק הזה, אתה יכול שברגע מסוים יהיה לך 3 civil wars בספרד.
כן.
זה פסיכי לגמרי.
עכשיו, מתברר ששוב, בגלל היסטוריה אירופאית, אז יש צאצאים של קארל הגדול, גם בספרד וגם בצרפת, ויש סיעות, אגב, קראתי בויקיפדיה, עד היום הסיעות האלה קיימות, שהן חותרות להעלות מחדש את יורשי קארל הגדול, שרלמיין, למלוכה בספרד וצרפת. אז בצירוף מקרים מסוים יכול להיות שהעשייה הקרליסטית תעלה גם בספרד וגם בצרפת, ואז הכתרי המלוכה של שני המדינות האלה יתאחדו לאומה אחת. אירופה, you are crazy.
כן.
אגב, יש גם... כן, יש גם בצרפת סיעה שרוצה להחזיר את הצאצא של נפוליאון ולהכתיר אותו לקיסר.
עזוב, לא מדברים על זה צרפתים ומזרעים.
כן, מתברר ש...
זה אחד המשחקים החביבים עליי.
לגמרי.
בוא נעבור ל-Surviving Mars.
כן, הישרדות מאדים, כפי שאני קורא לו.
הישרדות מאדים. אז שבוע שעבר היה לי את התקף האלרגיות העונתי שלי, יש לי בסתיו ובאביב. האביב השנה הגיע מוקדם, כי כדור הארץ בכלל לא מתחמם. אז הייתי שבוע בבית משתנק, ו... אביב שיחק, Surviving Mars, אז אמרתי, בוא נראה את אביב שיחק Surviving Mars, ואז אמרתי, זה מגניב, נכון, אני אוהב Surviving Mars, בוא נשחק Surviving Mars. אז חזרתי לשחק בו, ודבר ראשון שרציתי לבדוק זה אם יש לו עוד הרחבות, אז לא, אין לו כלום.
כן, זה הם סגרו את הרודמאפ.
כן, זה ממש מאכזב אותי. יש לו מודים, אבל הם בעיקר עוזרים לך לרמות במשחק ופחות תוכן. אבל כמו שאביב אמר בפרק הקודם, זה שיש אקראיות במשחק שכל פעם כשאתה מתחיל אותו, דברים, חלק מהעץ הטכנולוגי משתנה, אז זה קצת מבאס כשלפעמים אתה באמת עושה Surviving Mars, ולפעמים כזה... הדברים בהתחלה שהם הכי זולים, איזה יופי, זה בדיוק מה שאני צריך כדי לשרוד את המשחק די בקלות. והבעיה שעדיין יש לי עם המשחק הזה, זה שאיפשהו בסביבות יום, כאילו זה סול, 100, המשחק מתחיל להיות, להיכנס לפלטו כזה ששום דבר מעניין לא קורה בו יותר מדי, וכבר המושבות שלך די מתחזקות את עצמן, או שאם אתה משחק את ברזיל, אתה יכול בייסיקלי לשחק את המשחק בלי לשים בן אדם אחד על מאדים, שזה די משעשע. ואז זה מגניב, אבל לא יודע, זה לא מתקדם יותר מדי, ואמרתי, טוב, אז בוא נתחיל... לעשות טראפורמינג, הארצה למאדים וכזה, זה הרחבה האחרונה שלו, The Green Planet נראה לי קוראים לה. כן. ואתה מקבל כל מיני טכנולוגיות חדשות שגרומות לך לחמם את מאדים, ליצור עליו מים, ליצור עליו אטמוספירה, אז לאט לאט, ולגדל עליו דברים. אז לקחתי את הגיבור, אני אומר במרכאות, כאילו המנהיג של האקספדישן, שהוא
של הגרין אינישיטיב, משהו כזה?
של הגרין אינישיטיב, אז הוא מתחיל עם שני חממים ושני מזרים ירוקים, אז די מהר אתה כבר מחמם את מאדים והופך אותו לירוק. מה שמגניב זה שהם הוסיפו איבנטס שאתה יכול לחקור, פלנטרי איבנטס.
כן.
ירוקים, אז אתה שולח את ה... טיל שלך לאסוף אסטרואידי קרח שמרחפים מסביב ומרסק אותם בשביל להעלות את המים במאדים וכל מיני כאלה, אז זה די מגניב שבסביבות יום 150, יום 200, הכוכב מתחיל להיות ירוק עם אגמים, ואז כאילו בסוף אתה יכול לבנות את הקפיטל סיטי, שזה עיר אמיתית, היא לא דום.
כן.
ואז כאילו יש מספיק חמצן לכולם וזה, אבל איכשהו זה כאילו, אין את ה... אם אתה לא ממש אומר, אני רוצה לבנות קפיטל סיטי, אין את מה שמושך אותי לשם, לבנות את הקפיטל סיטי, כאילו.
אין מספיק מגוון ביעדים שאתה יכול להציב לעצמך. זה משחק שיצא פאבלישט על ידי פרדוקס, אבל הוא של whatever שקוראים להם החבר'ה של טרופיקו, ובמודל שהם הוציאו אותו זה יענו משחק פרדוקס, כאילו הוא מאוד פתוח והוציאו לו כמה הרחבות וכן הלאה, עד שכמובן החבר'ה האלה עברו הלאה, כי הם לא כמו פרדוקס Development Studio, הם לא נשארים על משחק אחד 800 שנה, וזהו, ואז כאילו, אם אנחנו מסתכלים על, על משהו מקביל של, לא יודע, רום או קורסדר קינג או הוי, אז אתה יכול ליצור לעצמך המון 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 יעדים, ולקחת את המשחק לכל מיני כיוונים, ופה יש פחות או יותר משהו אחד שאתה עושה. כלומר, המשחק עושה את המשהו האחד הזה מאוד טוב, אבל אחרי שכבר ראית את כל מה שיש לראות, זהו, לא נשאר יותר מדי.
אז זה קצת מבאס, כאילו, כי יש לו פוטנציאל, יש בו פאן, ויש בו, יש בו את הדברים שאתה נגיד יכול להתחיל כל פעם במקומות אחרים, אז אתה יכול להפוך את זה לקשה יותר, או קל יותר, וכל מיני, אבל כן. בשלב מסוים אתה כזה.
במשחק האחרון שרצתי, הייתי דווקא עם ההתחלה הקלה של מרס מישן ורוקט סיינטיסט, שנותן לך את השאטל הד, ההאב,
כן.
שהופך את המשחק מיד ליותר קל, אבל הייתי באזור מוכה אסונות, אז כאילו כל שבוע לדעתי, היה לי או דאסט סטורם, או מיטיור שאוור, ואחר כך נכנס עוד איזה אסון, ואו קולד וייב, וככל שאתה... כן, וככל שאתה ממשיך בהרצה, נהיים אסונות מסוגים אחרים. עכשיו, בהתחלה זה היה מאתגר, ואז הגעתי עם המשחק הזה, אמרתי לך, לאיזה סביבות יום 160 לדעתי, וכאילו, אתה מגיע למצב שכמו שאנחנו אומרים על, על נקודות אחרות במשחק, יש דאסטורם, אוקיי, אני צריך לחכות שהדאסטורם יסתיים, כי אני לא יכול לעשות כלום. פשוט,
כן.
אין לי מה לעשות בזמן הזה. הוא לא עושה לי נזק, אני פשוט לא יכול לשחק בזמן הזה. ווואלה, כן, זה לא כיף.
ואז יש גם איזה קטע שהמשחק... יש כל מיני שדרוגים שגם הופכים את האסונות ללא רלוונטיים, כאילו, כן. יש לי כבר את הקבלים ואת הצינורות שהם לא יכולים להתפוצץ אף פעם, אז אני כזה, נה.
כן. טוב, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, כי אני צריך ללכת לשיחה תכף, אז בואו נדבר כן. על
צפיות לעתיד. אני רק אגיד משהו אחד כן. קטן, בבקשה. שיש משחק שקוראים לו Off World Trading Company.
נכון.
שהוא כאילו, אני מתייחס אליו כאילו, ההמשך של Surviving Mars, כי כבר עשו קולונות במאדים, ואז אתה משחק את החברה שמנסה להרוויח כסף במאדים, ואז חלק מהשתיק של המשחק זה שאתה קונה מניות בחברות האחרות, עד שבייסיקלי אתה own them, ואז ככה אתה סוג של מנצח במשחק, שזה משהו ש...
כן.
Surviving Mars, יש לך חברות אחרות שמנסות גם לשרוד במאדים וליישב אותו, ומתחרות אלתך על המיילסטונס, אבל זהו, אין לך שום אינטראקציה איתם, כלום, כן, חוץ מלסחור איתם קצת או משהו, וזהו. כן.
נגיד, יש מיסטריז בסוף המשחק שהגעתי אליהם, הן מתקדמות נורא לאט ולא באמת מעניינות, הנחמד אם כן. היה משהו כמו... שהיה לך, שוב, מישן טרי כמו ב-EU או פוקוס טרי או משהו כזה, שהיית יכול להתקדם לקראת United Mars Society או כל מיני דברים מגניבים כאלה, אבל זה פשוט אין. ו-Off-Road Trading Company זה משחק נורא מעניין, כי הוא בעצם משחק RTS שכל הלחימה בו היא כלכלית. וזה,
כן, זה ממש כיף, אני ממש המשחק הדבילי הזה.
כן. יאללה, ציפיות לעתיד. יודה.
ציפיות לעתיד. אז אני הולך לקבל בקרוב את Star Wars Jedi Fallen Order לפלייסטיישן 4.
איזה כיף לך. הוא אחלה שם.
כן, אני הולך לשחק בדארק סולס של Star Wars. למרות שהוא לא באמת דארק סולס.
לא, אם אתה, זהו, אם אתה שם דרגת קושי מספיקה, הוא בהחלט ככה. אם אתה לא נהנה מזה, פשוט תשים על המינימום.
כן, זה מה שהבנתי.
זהו, אם שיחקת אי פעם ג'די נייט, אתה תעוף על זה.
כן. ויש לי גם כל מיני משחקים בסוויץ'. כרגע עשיתי קצת הפסקה מ-Fire Emblem Three Houses.
איפה אתה? ועם מי אתה משחק?
אני משחק עם עם האדומים, עם כן, האדומים, ברח לי לגמרי איך קוראים להם. הם ממש כיפים.
האדומים הם בלק איגל.
כן, זכרתי שזה אידיוטי, רציתי להגיד רד ליונס או משהו, אבל לא.
לא, זה בלו ליונס, גולדן דירס ובלק איגלס. איפה אתה במשחק? באיזה שלב שלו?
לקראת הטיים גאפ.
הבנתי, אוקיי. אבל כבר היה פיצול?
כן.
אוקיי. את מי, לאיזה צד לקחת?
אני לא כל כך זוכר. זהו, כי הוא קצת יאש אותי בשלב מסוים, הוא נהיה קצת too much בניגוד לפייר אמבלם זכרים, אבל אני חושב שאני צריך פשוט לקחת סטפ בק ופשוט לנסות להפסיק להשיג את כל הדברים ופשוט לשחק את המשחק יותר.
יש מצב.
זה קורה לי לפעמים עם משחקים.
כן, לגמרי.
מה גם שיצא עכשיו הרחבה the gray something, ואז כאילו זה עוד בית, ואז אמרתי, טוב, אז אני פשוט אשחק רגע כרגיל, ואז מקסימום אני אחזור אליו אחר כך למשחק שני ושלישי ורביעי.
כן, זה גם מה שאני חשבתי.
אז אני משחק דרגון קווסט 11S, שזה משחק מלפני 400 שנה שיצא לאלוהים יודע מה, אבל עכשיו הם עשו לו רימייק לגמרי בטרידי מגניב, ואם אתה רוצה אתה פשוט יכול בכל רגע נתון לעבור לשחק אותו בטודי של פעם, זה די נחמד.
נחמד. טוב, יפה.
ויוצאת הרחבה שבוע הבא של סטלאריס, אז אני
נכון.
חבר משחק סטלאריס. פאונדיישן.
זהו, אני ממש מחכה, פאונדיישן, פדריישן, משהו, אני ממש מחכה לראות מישהו משחק בזה.
אתריליסיום, אתמול התחיל לשחק בזה.
יפה, אז אני אתן לו להוציא כמה פרקים לפני שאני אראה, כי ההרחבה הזאת ממש מעניינת אותי. כן, ההרחבה הזאת ממש מעניינת אותי ואני רוצה לראות מה יש.
היא מוסיפה אוריג'ין סטוריז לגזעים.
קול. וואי, אני לא יודע מה הציפיות לעתיד שלי, כאילו יש לי מלא משחקים במחשב שאני צריך להגיע אליהם, כמו למשל דיביניטי, לא דיביניטי, דיביז'ן, דיביז'ן 2, גירס 5, סטארדו ואלי שאני רוצה להמשיך, התקנתי, אחרי ששיחקתי סרווייבינג מרס, התקנתי מחדש אנו 2205, אז זה יכול להיות שאני אשחק בו קצת. מה לא? אני בטח שאני אוהב אותו, אני אחי אוהב אותו בעולם, אני מה זה מצטער שהם לא, שהם ארגו את העדכונים המגניבים שלו ב-1800. אני לגמרי בעד הקדמה של 2205.
אני ממש אהבתי אותו.
יפ. חוץ מזה שכשהוא יצא הוא היה כבד ומעיק על המחשב שלי.
הוא יצא די לא טוב.
כן, הוא מדהים.
לא, הוא יצא לא טוב, לקח לו קצת. בשביל להתחיל.
כן. זהו, אז יש כל מיני משחקים, ואני אשחק בהם. אז זה מה שיהיה. יאללה, אנחנו מסיימים. זה היה, אנחנו נשרפים משחקים, פרק 10-17. את כל הפרקים, כרגיל, אפשר למצוא באתר ice.me. אותנו אפשר למצוא בטוויטרים. שם אנחנו מדברים על דברים כמו קורונה, וקורונה. אני אומר דברים מטומטמים, יהודה מתקן אותי, והכל בסדר.
כל הדברים מטומטמים. בעיקר מתקן את זה שכולם תפסיקו לקרוא לזה קורונה, יש לזה שם.
We are talking about the coronavirus outbreak that causes the COVID-19 disease.
כן, אבל גם לווירוס הזה יש שם, קוראים לו SARS-CoV-2.
באמת, אוקיי, סבבה.
כן, כי קורונה זה משפחה של וירוסים.
נכון, קורונה זה משפחה של... כן, זה נכון. בסדר, אז קוביד, כן, אני מנסה... The COVID plague. יאללה, סיימנו, אני הולך לפגישה שלי, ותודה שהזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא. להתראות!